שוב אנחנו שמחים לפגוש כאן את כולכם, פרצופים חדשים עם ישנים, ולהשתעשע ביחד אתכם את סבתא בין כות לבית המדרש. אני כל כך שמח להגיע לכאן ולפקוד ביחד אתכם כמדי שבוע את בית המדרש, ולראות ציבור כל כך גדול של אוהבי תורה, מחבבי תורה ומוקיריה. שבוע שעבר אנחנו לקחנו פסק זמן קצת מהשיעורי קבלה שלנו, וכך נעשה גם היום. שבוע שעבר דיברנו על סוגיית מערת המכפלה, והצקתני רוח בטני. איך יכול להיות שאני אוותר על רחל אמנו אחרי שדיברתי על האבות הקדושים? ולכן הסוגיה שאנחנו נעסוק בה היום היא קבר רחל אמנו. בהתחלה קצת סקירה היסטורית, ובהמשך השיעור קצת פלפול הלכתי, קצת יותר מעניין לטעמי, אני מאוד אוהב הלכה. ואנחנו ננסה לפלפל קצת בכל הסוגיה הזאת של קבר רחל והמבנה שעליו. יש הרבה מה לדבר בסוגיה הזאת, אז welcome aboard, שמחים לארח אתכם. היום אנחנו נוסעים ביחד לבית לחם, ושם אנחנו נדע קצת ונכיר קצת מקרוב את רחל אמנו ואת המבנה ואת כל המצבה שעליה יותר מקרוב. אז קודם כל, מיטת רחל וקבורתה נפרדו מיתר האבות הקדושים, וזה פלא עצום. הרי רחל הייתה צדקת, רחל הייתה קדושה, ובכל זאת המיטה שלה, כולם מתו מיטת נשיקה. אברהם, יצחק ויעקב, בא כל מי כל כל, כך דרשה הגמרא בי"ז עמוד א' בבא בתרא, והוא הדין גם האמהות הקדושות, שרה, רבקה, לאה, כולם מתו מיטת נשיקה. היחידה שמתה על ידי מלאך המוות זאת רחל. וזה פלא עצום הדבר הזה, שרחל הצדקת מתה על ידי מלאך המוות. מה, לא היה לה מספיק זכויות כדי למות מיטת נשיקה? אז קודם כל, המקור של זה מופיע בזוהר וישלח. קופה הנה ימוד א', כותב שם הזוהר, ותלד רחל ותיקש בלדתה. אמר רבי שמעון, מהי ותיקש? מלמד שהייתה זו מיטה קשה. אין לך מיטה קשה כמו מיטה על ידי מלאך המוות. מלאך המוות אכזר, דף ח' עמוד א' מסכת ברכות, הגמרא אומרת למוות תוצאות, תוצאות, גימטריה 903, 903 מדרגות יש במיטה, ורחל לקחה את אחת המדרגות. אני מאמין שהיא לקחה את המדרגות הנמוכות של הצער, היא לא הצטערה כל כך כמו הרשעים להבדיל, היא הייתה צדיקה בכל זאת, אבל עדיין זה היה מיטה על ידי מלאך המוות. ולא התבהר בזוהר למה רחל הייתה צריכה למות מיטה כל כך טרגית ודרמטית על היותה יושבת על המשבר, ועוד על ידי מלאך המוות. למה שלא תמות מיטת נשיקה? אם נגזר עליה למות על המשבר, משבר זה כמובן הכיסא שהאישה קורעת ללדת עליו, נקרא משבר. אז אם נגזר עליה למות על המשבר, אז נגזר שתמות מיטת נשיקה על המשבר. למה מלאך המוות? לא ראיתי מפרשים על זה. אבל ליבי אומר לי שכיוון שרחל היא כנגד המלכות נוקדזה, והמלכות כל לילה, זה אנחנו עושים תיקון חצות, כל חצות לילה המלכות יורדת לבריאה, והיא מסתלקת מעולם, יוצאת מעולם הצילות ויורדת לעולם הבריאה, זה נקרא גלות השכינה. אז זה אנחנו בוכים כל לילה בתיקון חצות. מה שאנחנו עושים היום תיקון חצות במהלך היום, זה לא על גלות השכינה, היא לא גולה מהצילות לבריאה לעולמות ביה בחצות יום, אין דבר כזה. בוכים כדי לעורר את הצער, את המספט, את הזיכרון על ירושלים, אבל היא לא גולה, היא גולה מתחילת הלילה בנקודת חצות. לאה הולכת וגדלה, נותת לה עם העקביים שלה דחיפה, והיא יורדת למטה עד לבריאה. אז זה נקרא רחל יוצאת, כיוון שרחל היא הספירה האחרונה במערך הספירות באצילות, היא הכי קרובה לעולם הבריאה, אז רגליה יורדות מוות, היא קשורה לקליפות, כל הפגמים שלנו זה פגמים ברחל, אף פעם לא למעלה ממנה, ולכן כיוון שזה, השורש שלה גרם לה למות על ידי מלאך המוות, כיוון שהיא קשורה לביאה, היא קשורה לעולמות המוות, היא קשורה לתחתונים, רגליה יורדות מוות, אז השורש שלה גרם לה למות על ידי מלאך המוות. מי שהבין את הטעם מבין, מי שלא נהנה ממנו סימן שלא הבין, כי אני חושב שזה תורת אמת. בכל מקרה, לא רק המיטה שלה הייתה משונה מיתר האבות, גם הקבורה שלה היה משונה מיתר האבות. איפה כל האבות קבורים? דיברנו על זה בשבוע שעבר במערת המכפלה. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. כך למדה הגמרא במסכת עירובין נ"ג. הגמרא אומרת, המכפלה, שתי זוגות, מן דאמר, שתי זוגות כפולים, הבאנו את זה בשבוע שעבר. למה רחל לא נכנסה להיקבר שם? לא היה מקום? המערה ענקית, יש מקום. אז זה תימה עצומה, למה רחל לא נקברה? אז המדרש רבה כבר הרגיש בזה. מה ראה יעקב בנו לקבור את רחל בדרך אפרת? צפה יעקב שהגלויות עתידות לעבור דרך שם, לפיכך קבר אותה שמה, שתהיה מבקשת רחמים על בניה. היינו, דכתיב כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבקה על בניה, מנה להתנחם על בניה כי איננו. אז אתה רואה שרחל מצטערת על זה שהילדים שלה גלו, זה כאילו היה כאן איזשהו תקנה עתידית שכשהילדים של רחל יצאו בגלות הם יעברו דרך קבר רחל והיא תצא מהקבר ותבקש עליהם רחמים. יש מי שאומר שזה למעשה היה עונש מה שנקברה על הדרך. בבא בתרא קכ"ף עמוד א', הגמרא אומרת שמה שתי בנים לרבקה, שתי בנות ללבן, הגדול לגדולה, הקטן לקטנה. הגדול זה עשיו, ייקח את לאה הקטנה הגדולה, והקטנה הקטן זה יעקב, ייקח את רחל הקטנה. ולאה רצתה לדעת מי זה השידוך של העשיו, היא לא הכירה אותו, שמע שככה אמרו, פעם היו משדכים בתוך המשפחה, ככה זה היה, אחיינים. היום כל הפוסקים כותבים שלא טוב לעשות את זה, כי אנחנו רואים בעיות גנטיות מובהקות, אבל פעם היה מתחתנים אחיינים, זהו, אני יש לי אחות, הבנים שלי עם, הבנים, עם הבנות של אחותי, ככה היו מחתנים. היום כל הפוסקים כתבו שזה כבר הוכח מעבר לכל ספק שזה יוצר בעיות גנטיות קשות, וילדים עם פיגורים, ולכן עדיף להתרחק מזה. אבל לבן היה אח של רבקה, לא היה שתי בנות, לא היה שתי בנים, אמרו שים שידוכים, נגמר, זה בתוך המשפחה. וחזל, מה גם שזה היה לפני מתן תורה, אז אי אפשר אפילו ללמוד מזה. אבל על כל מקום, חזל אומרים שלאה, בבבא בתרא קכ"א עמוד א', לאה יצאה עליהם הדרך, והלכה ושאלה מה טיב השידוך שלי? איפה הוא לומד? בחברון? במיר? איפה הוא לומד? אמרו לה, איפה הוא לומד? בממילה הוא לומד, בשנקין הוא לומד, בהנגר, אני יודע איפה הוא לומד, בבולדוג, יש לו שם חברותו, בבולדוג ובהנגר. אז שמע את זה, התחילה לבכות, לכן כתוב, עיני לאה רכות מרוב דמעות שהייתה בוכה, הריסים שלה היו נושרים, ורחל לא היה אכפת לה כל כך לצאת לבדוק מה עם השידוך שלה, ואם השידוך שלך היה עבריין, אה? למה לא יצאת עליהם הדרך לבדוק מה השידוך שלך? כיוון שהגדולה התריכה את עצמה ויצאה ובכתה. ומכאן למדנו שמה שחזל אומרים שיכול אדם לגנוב לחברות השידוך על ידי תפילה במועד קטן י"ח, הוא עדין אישה יכולה לגנוב את השידוך של בעלה על ידי תפילה. עצם זה שהיא מתפללת למישהו אחר, גם היא יכולה. ואיפה למדנו מלאה? באמת לאה השידוך שלה זה עשיו. והיא בכתה שהיא לא רוצה אותו, והיא לקחה את יעקב. מכאן למדנו שגם אישה יכולה להתפלל ולקחת שידוך של מישהו אחר ברחמים. אבל רחל נתנה לה את הסימנים. איך שלא יהיה, אתה רואה שיש מציאות כזאת, הבאתי את זה בשוט שלי בחלק א' באבן העזר, סימן עמד א', אפשר לפתוח לראות את זה שם. אז כיוון שרחל לא יצאה עליהם הדרך לבדוק מה קורה עם, עם השידוך שלה, אז היא תצא מהקבורה של הצדיקים. זה היה כן התרסה, כן עונש לרחל. למה את לא בודקת מהשידוך שלך? את הולכת להקים איתו בית, את הולכת להקים את כרם ישראל, את הולכת להביא איתו ילדים. למה את לא יוצאת בדרך מטריחת עצמך לבדוק את השידוך? תקשרי, תשאלי באיזה שעה הוא מתפלל, תשאלי מי זה הרבי שלו, איזה ישיבה הוא לומד. היא נשארה בבית, באוהל, שמחה על הקדוש ברוך הוא ולא עשתה שום השתדלות מצידה, כיוון שהיא לא יצאה עליהם הדרך, היא לא תזכה להיקבר עם אותו צדיק, ומי שהטריחה את עצמה ויצאה, היא תיכנס להתקבר יחד איתו במערת המכפלה, והיא תצא מהקבורה. זה הטעם למה דווקא רחל. האמת, לפי הסוד והקבלה, יש טעם למה רחל נקברה דווקא עליהם הדרך. למה רחל היא כנגד האצילות שאמרנו, ואז היא יורדת, אז היא כאילו בדרך. אם אתה עולה מלמטה, מעולם העשייה לעולמות למעלה, אתה חייב לפגוש את רחל בדרך. אי אפשר להגיע לפרצופים העליונים של עולם העשייה, אם אתה לא עובר בדרך את רחל, היינו את המלכות די הצילות שנקראת רחל. ולכן השורש של רחל גרם לה להיקבר בדרך, כי היא כנגד המלכות שהיא בדרך לעולם העצילות. יש עוד טעמים על דרך הזאת, זוהר שמות כפתת עמוד ב' וזוהר ועירה כפתת עמוד ב', שתי המקומות האלה, הרמק מבאר וגם כן הזוהר, למה רחל נקברה עליהם הדרך. הקבל של רחל רבותיי ממוקם מצפון לבית לחם, דרום לירושלים, אחרי שכונת גילו, וכמובן אחרי שכינת הר חומה בדרך. הייתם שמה? הוא שכתוב, והקברה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. אז בית לחם זה מקום קדום ביותר, עוד מתואר במפת מדבר. אתם מכירים את המפה הזאת? יש בירדן כנסייה בשנת 1884, גילו את הכנסייה הזאת וחפרו למטה ומצאו שם מפה מפסיפס. המפה הזאת מפסיפס היא מתארת את ירושלים הביזנטית, עוד מהאלף השישית והשביעית. אתם מבינים איזה עתיק זה? בית המקדש נחרב באלף הראשון, המפה מתארת את האלף השישית. זה ירושלים בתקופה הביזנטית. והמפה הזאת היא מפה אותנטית שנמצאת במדבר שבירדן, ובכנסיית גיאורגיוס, ושם למטה בבייסמנט אפשר לראות את המפה הזאת. אני בטוח שאם אני אראה לכם תמונה אתם תראו אותה, גם בספר שלי הבאתי אותה, בספר על כלי המקדש, אתם תראו את המפה, אתם תזהו אותה, כי בוודאי ראיתם אותה באילו הזדמנויות שיהיו. ושם מצוירת אפרת סמוך לבית לחם, וכתוב כל ברמה נשמע. על המפה הזאת מ-1884 גילו אותה, מהאלף השישית לספירה. אז אתה רואה שבית לחם זה עיר עתיקה, יש לה מסורות, גם יש אומרים שימח שמו וזכרו נולד בבית לחם, יש שם כנסיית המולד של ימח שמו וזכרו, שהוא קבור שם, קבור האמת מחלוקת איפה הוא קבור, אמרנו רבנו ארי אומר בכלל בגליל, לא בכנסיית הקבר בעיר העתיקה ולא בגן הקבר, הוא קבור בכלל בגליל, אבל הוא נולד שם בבית לחם. יש מסורות קדומות לפני 1700 שנה שמזהות את האתר כמו קבר רחל, ומצינו הרבה נושאים בימי הביניים. רבי יעקב בן נתנאל הכהן, רבי פרחייה מרנשבורג, התלמיד של הרמב״ם, רבנו משולה מאיטליה, רבי משה בסולה, רבי עובדיה מברטנורה, רבי בנימין מתודלה, כל אלה זה ספרים שיש לנו של נושאים ומבקרים שביקרו את ארץ ישראל, וכולם מתארים את קבר רחל. מה שמעניין זה לפתוח, ואני ראיתי את זה, שאתה פותח את הספרים, אתה רואה איך הוא מתאר את קבר רחל, ואיך הוא מתאר אותו בצורה שונה. והשלישי מתאר בצורה שונה. הקבר עבר שינויים במהלך השנים, והצורה שהוא נראה היום, כמובן זה לא הצורה המקורית שראו אותה הראשונים. רבי בנימין מתודלה היה ב-1170 לספירה. 1170, לפני כמה שנים זה? 850-900 שנה, והוא כותב בספר שלו מסעות בנימין, מצבה על קבר רחל עשויה מ-11 אבנים. היום מישהו היה בקבר רחל האחרונה? אני הייתי, לא ראיתי 11 אבנים על המצבה של רחל. ועליה 4 עמודים, וכל היהודים העוברים חותמים את שמם על העמודים. וזה פלא עצום, אין בזה משום זילות על הקבר של רחל? הם לא חתמו את השם שלהם על הקבר, הם חתמו את השם שלהם על העמודים, שיש שם 4 עמודים. היום זה לא נמצא. סיפרתי לכם שלא מזמן, לפני איזה שנה, שנה וחצי, הייתי בצפת, והשתתחתי על הקבר של רבנו משה קורדוברו, וראיתי מישהו שברוב חוצפתו כתב את השם שלו על הקבר של הרמק. והאמת שהדבר חרה לי מאוד, ואז אמרתי שלא הספקתי ללכת לטמבור לחפש צבע כחול ולמחוק את זה, וניסיתי למחוק את זה עם הציפורניים שם ועם מים, והצבע לא יצא, ובפעם לאחר מכן שהגעתי לקבר רחל זה כבר לא היה שם. אז ברוך השם ששם שומרים לעולמו, אבל לכאורה היה מקום להביא מכאן ראיה שכן היו נוהגים לכתוב את השמות על גבי הקבר, אבל כאן זה לא על גבי הקבר, זה על העמודים שליד הקבר, אולי יש מקום לחלק ביניהם. בכל מקרה, המבנה היום זה ודאי לא המבנה מה שהיה אז. המבנה היום זה בנה אותו רבי משה מונטופיורי. עכשיו, אשתו יהודית שהייתה אשכנזיה דרך אגב, והיה בזה שבירת מוסכמות עצומה בקדן שאשכנזיה תתחתן עם ספרדי. לא היה דבר כזה. היום אתה יכול למצוא דבר כזה. אפשר למצוא, השאלה מה קרה, מה יש להם, איזה מום ומה יש לו, איזה כסף, אבל אפשר למצוא דברים כאלה. יש דברים בגו של אשכנזיה מתחתנת עם ספרדי, שאז בתקופתם זה היה ממש בירת מוסכמות, היא הייתה מאוד מיוחסת והוא היה מאוד עשיר, הוא עשה המון עסקים מצליחים באנגליה, והוא קשר קשרים עם רוטשילד ופתח חברה לביטוח ועשה ים של כסף, לא היה כמו הוא עשיר באותה תקופה, הוא היה מאוד מאוד עשיר. ב-1839, זה אומר לפני 184 שנה, סר משה מונטיפיורי הגיע, דרך אגב הוא היה חוזר בתשובה, בתחילת דרכו הוא בכלל לא שמר תורה ומצוות, עד שהוא הגיע לביקור הראשון שלו, היה לו 4 ביקורים בירושלים, בביקור הראשון בירושלים נחה עליו הרוח, והוא התחיל להתחזק בעבודת השם, התקרב לדת, עד שהוא נעשה דתי אדוק, משה מונטיפיורי, הוא הקפיד לקחת איתו לכל המסעות שלו שוחט פרטי. הוא לא האמין לאף שוחט. תבינו שזה היה לפני 184 שנה. היום, מה שאתם מכניסים לפה שלכם ולסירים שלכם, אתם סומכים על השוחטים עם יראת שמיים של הדור הזה. הוא לפני 1800, לפני 184 שנה, לא סמך על השוחטים עם יראת שמיים של לפני 200 שנה. אז תבין איזה יראת שמיים הייתה לו. היה לו שוחט פרטי? כל מקום היה לוקח אותו ביחד איתו, טס ביחד איתו. מישהו ממקסיקו אמר לי שיש לו איזה מוצ'אצ'ה. מוצ'אצ'ה במקסיקו זה אומר בחורה שהיא מנקה, יושנת, אוכלת, הכל מסדר את הבית. הלידי צריכה לעשות רק פדיקור מניקור, וכמובן לסניורה, סי סניורה, נו סניורה, קון פרמיסו סניורה, והבעל הולך לעבודה, לעשות כסף, או הולך לכל, לא משנה מה, אבל מוצ'אצ'ה חייב שיהיה בבית. It's very cheap, $10 for day. אתה יודע מה זה? $10 ליום, אתה מביא מוצ'אצ'ה מהבוקר עד הערב. אני, אם היה לי מוצ'אצ'ה כזאת, נותן לה לקלף 20 קילו שום. כל יום תקלף שום עד שהיא יקלף לאור, יתקלף שום. אבל אז אמר לי איזה אחד, אני בלי המוצ'אצ'ה לא נוסע לשום מקום. הוא חייב אותה. עכשיו הם באים לנסיעה לארץ ישראל, דבר ראשון אמר לי, אני קונה לה כרטיס ואחרי זה לאשתי. קודם כל לה. למה? מי ינקה, מי יסחוב, מי יחבס, מי יסדר? אז זה צריך את המוצ'אצ'ה. לאבדיל, סר משה מונטיפיורי, היה לו את השוחט שלו, היה קונה לו כרטיסים והיה הולך איתו לכל מקום בעולם. הרבה פעמים הזמינו אותו, כל מיני מלאכים, שרים, דוכסים, לכל מיני אירועים, נשפים למיניהם, ולא היה נעים לו. הוא הביא איתו את הכלים, הוא הביא איתו את השוחט, והוא אכל מהכלים של עצמו בגאון, לא בבושה, בשושו, אחרי הפרגוד, מה שעושים לך באירועים, אירוע מעורב ושמים את הדתיים בגטו ורשה. לא, היה אוכל מולם עם הכלים שלו. פעם אחת, בפעם השנייה הוא הגיע לארץ ישראל, פקד את קבר רחל עם יהודית רעייתו, הייתה חשוכת ילדים, היא התקראתה את קבר רחל שהולך ומתפורר, נהרס, אין לו שימור, וביקשה מבעלה, התחננה אליו, בזכות רחל אמנו, אני מתחננת לפניך, תתרום כסף כדי לשפץ את הקבר, ונמקה לו עוד טעם, למה? היא אמרה, אתה רואה שיש פה בית קברות של מוסלמים, ולאט לאט הם מתקרבים עם הקברים שלהם לקבור לאט רחל אמנו. זה כותב גם עלי תמר את הטעם הזה, רבי תמר יששכר על שקלים פרק ב' הלכה ה'. מצאנו שם בית קברות של ישמעאלים, ואילו לא היה הקבר של רחל בתוך מבנה, היו קוברים סמוך לקברה ממש. ובשו"ת מנחת אלעזר חלק ג' סימן למד ז' הוא כתב שהעמידו את המבנה מהטעם שהרבה פעמים באים לפקוד את הקבר שלה ויש מטר וגשם זלעפות או חמה כמו היום, חמה מן ארתיקה, אז כדי לצנן את המקום או לשמור עליהם מפני זרם המטר, בנו את המבנה. מי בנה אותו? כמובן מה שאמרנו, סר משה מונטיפיורי. מכאן תמתי על איגרות משה. רב משה פיינשטיין עליו השלום, בשו"ת איגרות משה, חלק ד' יורה דעה סימן נ"ז, כותב הרב משה פיינשטיין בלשון הזו, כל הדברים שנבנו שם בקבר רחל, לא בנה אותם יעקב אבינו, הם לא מזמן התנאים ולא מזמן האמוראים, והבניין שעל הקבר שם עדיף לא היה, ככה הוא כותב, זה נבנה בדורות האחרונים, וזה לא מכבד את רחל אמנו שיש את המבנה הזה, ואם היה כוונתם לכבוד רחל, אין כוונתם רצויה. למה? כי אין עושים נפשות לצדיקים. הנימוק שלו, אנחנו עוד כמה דקות נשב על הנימוק הזה. מה זה אין עושים נפשות לצדיקים? ובוודאי שלא היו מסכימים לזה כל גדולי הדור שהיו בזמן הבניין הזה, ומי התיר להם לעשות את הכיפה הזאת שמה, אלא זה לטובת אלו שבאו להתפלל שמה בשביל הגשמים, זה לטובתם ולא לטובת רחל אמנו. אחרי המחילה, אפיים ארצה, רבי משה פיינשטיין היה גאון הדור, אבל סוף סוף סר משה מונטיפיורי היה ירא שמיים בתכלית, הוא לא עשה שום דבר על דעתו. הוא לקח וביקש מכמה גדולי הדור של אותה תקופה וחיוו דעתם, חתם סופר רבי עקיבא איגר, כולם חיוו דעתם אם מותר לעשות את זה. ולמה? כי כתוב בתורה, אם מצבת קבורת רחל עד היום, כמה שמלן מצבה גלויה. רחל, אמרתי, היא תחילת עולם האצילות, אז עולם האצילות, זה התחלה, זה פתח, זה בית גליה, היא כנגד תורת הנגלה, אבל לאה היא תורת הנסתר, היא מוסתרת במערה. אם אתה תיקח את רחל ותכניס גם אותה למערה, הרסת את כל הרמזים. אם מצבת קבורת רחל עד היום, מצבה הגלויה, זה לא יכול להיות בתוך מערה. ומה שעשה סר משה מונטיפיורי, הוא הכניס אותה לתוך מערה, והרס את כל הרמזים העליונים, שהיא צריכה להיות מצבה קבורה, אבל את לעשות להשם הפרו תורתך. ולכן פשוט שהוא ביקש הסכמה מגדולי הדור, והסכימו לו. הרב עובדיה, שוט יביע עומר שלו, בחלק זין יורד דעה, סימן למתת סעיף א', כותב שמה עריכות גדולה על משה מונטיפיורי, וכותב שלא היה כמותו אחד שעשה כל כך הרבה בשביל עם ישראל, ועד היום בקיר המערבי של קבר רחל אפשר לראות את הכתובת שמנציחה את סר משה מונטיפיורי, כתוב על הכתובת ככה: הבית הזה בנה השר הגדול בישראל סר משה מונטיפיורי נרו ואשתו הגברת בת המלכים סניורה יהודית, יזכו לראות משיח צדקנו שנת תפרש א' 1841. ככה הוא כותב. נפטרה היהודית בלי ילדים, קברו אותה בלונדון, עשו את אותה מצבה ואותו מבנה שהם עשו על קבר רחל, לקחו את אותו מבנה העתק, את אותו, לא היה צריך הרבה עבודה, כבר היה עבודה אדריכלית, לקחו את אותם תוכניות ופשוט בנו את זה בלונדון, בדיוק אותו דבר, ריפדו את הקבר שלהם מהאפר של קבר רחל אמנו, מה שהם לקחו משם. זה לא הקדש, זה לא כותל המערבי, וממילא יהיה מותר לעשות את זה. הייתי בלונדון לא מזמן, והאוסטרס, המערכים שירחו אותי שם, אמרו לי, אתה רוצה ללכת לקבר של סר משה מונטיפיורי? אולי נלך, הוא היה צדיק גדול. אז שאלתי אותם כמה זמן זה, אמרו לי בערך שעה וחצי נסיעה. אמרתי להם, בוא נוותר, אם זה שעה וחצי נוותר, נקרא יביע עומר, זה לאלוהי נשמת. אז סירבתי. יש אומרים שאת הרצל רוממו פה במדינה הציונים עד למעלה מראש. אף כל, אין לך עיר בישראל שאין בת הרחוב של, על שם הרצל, וגם עיר שלמה במרכז הארץ, אחד היוקרתיות, לא תגיד תקעו אותו בירוחם, בדרום, שמו אותו במרכז הארץ, הרצליה, לא סתם כל האולפנים של הסטרה אחרה נמצא שם, כיוון שמקומה גרים, אבל את הרצל רוממו ואת סר משה מונטיפיורי קצת פחות. פעם הדמות שלו הייתה נמצאת על, 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 על שטר של שקל, אתם זוכרים את השטר של שקל? אז היה פעם הדמות שלו עם הכובע מצחייה על שטר של שקל, מתנוססת שמה, ובירושלים הוא בעצמו הקים 5 שכונות מהכסף שלו. אתה יודע איזה בנה יזם הוא היה? 5 שכונות מהכסף שלו, ונתן לאנשים להיכנס לשם חינם אין כסף. אני רוצה לראות היום שאיזה יזם לא ישדרג את עצמו, ייתן לאנשים חינם אין כסף, או יגיד זה מחיר עלות, כמו כל השקר, חצי חינם, כמעט זול, זול הוא בגדול, זול הוא בחינם, זול הוא בזה. אתה נכנס, אתה שואל אותה, מה זול פה? מה זול? אומר לי, האוויר. זה מה שאומר לי. אמרתי לו, אתם יותר יקרנים מכולם, מה זה? הוא אומר, אז זהו, אז זה מה שיש. אמרתי לו, אז מה זול? אומר לי, האוויר. אמרתי לו, אז תנשום פעמיים אם זה האוויר. לא, אתה באמת, עכשיו למה זה, למה הם קוראים לעצמם ככה? אתה בהלם, אז אתה צריך לנשום. אז זה מה שזול. חוץ מזה, כלום לא זול שם. 5 שכונות בירושלים על שמו, מזכרת משה, זיכרון משה, אוהל משה בנחלאות, ימין משה וקריית משה. אלה 5 שכונות שהוא, משה מונטיפיורי, בנה וקרא אותם על שמו. תחנת הקמח עד היום מתנוססת בימין משה, זה תחנת הקמח שהוא הקים למקומיים שיהיה להם פרנסה. אז הרוח הייתה מסובבת את הגלגל, וזה היה מצובב עוד גלגלים, והיו שמים חיטים, וזה היה תוכן קמח. אבל מה נעשה בשנת 86, לא מזמן, 1986, איזה מוסלמי אחד הצית את כל המקום. היום התחנה הזאת זה שחזור, ולא רק זה, אני זוכר כשהייתי ילד קטן, שהלכנו לראות במוזיאון, היה שם כמו זכוכית כזאת עם המרכבה של סר משה מונטיפיורי, שהוא היה עושה איתה את ארץ ישראל, והמוסלמי שרף את זה, לא יודע מה יש לו עניין עם זה, סתם לחבל, פשוט לחבל, לשמה, להרוס, להשמיד, להרוג, אין לשום טעם. ושרף את זה, והיום יש שם את המרכבה המשוחזרת של משה מונטיפיורי. כמה ערים עשו טובה בארץ ישראל וקראו רחובות של שמו? תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, נתניה, פתח תקווה, חולון, רעננה, אשדוד, קריית אונו. אלה המקומות שיש שמות רחובות על שמו. בניו יורק, הבית קברות הגדול ביותר, איפה שנמצא הרבי מלובביץ', איפה שהאוהל, זה נקרא על שמו, בית קברות מונטיפיורי. וגם בברונקס יש מרכז רפואי, בברונקס, ניו יורק מחולק ל5 חלקים, נכון? ברוקלין, ברונקס, מנהטן, קווינס ופייב טאון. אז עכשיו בברונקס, שם כל הקושים נמצאים, יש שם מרכז יהודי גדול לרפואה, מונטיפיורי מדיקל סנטר, זה על שם מונטיפיורי. חזרה לעניין שלנו, אז רבי משה מונטיפיורי בנה את זה, בוודאי עשה כמו שצריך, ולא כמו שביקר אותו איגרות משה. קבר רחל מאז ומעולם היווה מוקד לחיכוך בין היהודים למוסלמים, שאיך לא, איך לא, איפה שהיה מקום קדוש ליהודים, אלה באו. איפה שלא יהיה מקום קדוש ליהודים, אלה באו. עכשיו, אנחנו הרבה יותר קדומים מהם. מבחינה היסטורית אי אפשר להתווכח עם עובדות. הדת שלהם יחסית היא דת חדשה. אין להם שום היסטוריה של לפני 2,000 ו-3,000 שנה. ולנו, לא רק שיש היסטוריה, יש לנו גם אמצעים ארכיאולוגיים שמוכיחים את זה. ככה שאתה לא יכול אפילו להתווכח עם זה. והם באים, מערת המכפלה הייתה מאז ומקדם שלנו, אלה באו, בנו שם המסגד. קבר שמואל הנביא, מאז ומעולם היה שלנו, אלה באו, בנו שם המסגד. הר הבית, מאז ומעולם היה שלנו, אלה באו, בנו שם המסגד. קבר יוסף, מאז ומתמיד של יהודים, באו, בנו שם המסגד. ומצטרף לרשימה הזאת קבר רחל, שגם הם באו וטענו שזה שייך להם. ככה הם טוענים, הם יכולים לטעון, אבל ככה הם טוענים. אנחנו מוצאים עדויות מהמאה ה-18 שאנשים היו משלמים למוסלמים כסף כדי להיכנס לקבר של רחל ולהתפלל שם. וראינו את זה, ואני ראיתי בעיניים שלי שטר של זמן כותל המערבי עוד לפני הקמת המדינה, שהיו גובים כסף מכל היהודים של העיר העתיקה לשלם לפחה המוסלמים שיאפשר ליהודים להתפלל שם. אז ככה זה היה, היום חינם, אתה רוצה תבוא תתפלל בכותל, פעם היית צריך לשלם כסף כדי להיכנס לשם. ב-1824 ביקר הנוסע דוד הלל, רבי דוד הלל בקבר רחל, הוא כותב, בהר מנגד כפר של ערבים והם רעים מאוד, כל מי שבא לקבר רחל נשדד על ידם. אז כבר הם היו יודעים לא להביא תכשיטים ולא כסף, לבוא בלי כלום לקבר של רחל, וכך העיד המזכיר האישי של רבי משה מונטיפיורי, רבי אלעזר הלוי, הוא העיד שצריך להיזהר לבוא לקבר בלי כלום, תבוא כמו שאתה. לפחות לא ייקחו ממך כלום. ב-1995, לקראת ההסכמים של אוסלו ב', לקראת החתימה, יצחק רבין, שר ראש הממשלה דאז, תכנן להעביר את כל קבר רחל לפלסטינים. לא היה לו שום בעיה לעשות את זה, והכוונות האלה חוללו סערה וסער בציבור, ומתחו עליו ביקורות קשות והתבטאויות חריפות על רבין. מי לא ניסה לשכנע אותו שיפסיק עם זה, שלא ייתן את קבר רחל לפלסטינים, אבל זה לא עניין אותו, הוא היה חילוני גמור, והוא לא, הוא ראה בזה בדיוק כמו קבר של להבדיל, כמו קבר מוסלמי, לא היה אכפת לו להעביר את זה. ורבי נפגש עם מנחם פרוש, שהיה פורוש? פורוש. תגיד להם שביקשתי שיפסיקו את הקידוחים עד אחרי השיעור. והוא נפגש עם רבי מנחם פורוש, היה חבר כנסת מטעם יהדות התורה, והוא צעק על רבין, זום המורוכל! איך אתה נותן את הקבר של העם היהודי, לא יסלח לך לעולם אם תפקיר את הקבר של אמא שלו. תמה אני עליך אם תמות מיתת עצמך. הסוף זהו שפה שלי. בעקבות הלחץ הציבורי שהופעל על רבין, הוא החליט שבאמת הוא מבטר ומשאיר את קבר רחל כמובלעת בתוך מתחם סגור בפאתי העיר הפלסטינית בית לחם. היום הגישה לקבר מאופשר רק על ידי מעבר רחל. זה מבנה ענק שהקים צהל בכובע של בטונדות של 8 מטר. אתה במדינת ישראל, אתה מרגיש שאתה לא שם. אני פעם אחת הגעתי לשם, התחילו לזרוק אבנים מהחומה, הפלסטינים. וכיום המקום הזה משמש קבר של מקום של תפילה, בפרט ביהודה לב חשבן. יהודה לב חשבן זה זמן לידת בנימין. עכשיו כתוב שבהוואי בצאת נפשק היא מתה. ברגע שהיא ילדה את בנימין, היא מתה. אז מכאן למדנו שרחל נפטרה ביהודה לב חשבן. לא שיש לנו מסורות מתי נפטרה, יש לנו מסורות מתי נולד בנימין. אז כיוון שהיא נפטרה ביום שהיא הולידה אותו, אז ממילא יהודה לב מר חשבן זה יום פטירתה על פי המדרש. יש שם מקווה שפתוח, אף אחד לא יודע באיזה שעות. אני חושב 4 בבוקר עד 4 וחמישה. חוץ מזה, אין אפשר להיכנס לשם, וחבל. יש שם כמה כוללים, אני הייתי שם באחד הכוללים של המגזר הציוני דתי, ישיבת בני רחל, העברתי שם שיעור בהלכה, אנשים מאוד נחמדים, עם כיפות סרוגות גדולות, חרדניקים מה שנקרא, ובחדר הצמוד לקבר רחל, יש שם פרוכת מיוחדת שנתפרה מהסמלה של הקלה נווה אפלבאום. מי שזוכר, בקפה הלל במושבה הגרמנית, היה פיגוע איום ונורא. אני זוכר עוד הייתי חייל אז, והיה שם פיגוע איום ונורא, קטלני. אני זוכר עוד עם המגבים גרפו את הדם, עם המגבים גרפו את הדם, ונווה אפלבאום, זה היה הליל הכלולות שלה, בערב הייתה צריכה להיכנס לחתונה, והיא נרצחה שם על ידי, יחד עם אבא שלה, דרך אגב, דוד אפלבאום, ואני זוכר שיראו בכל כלי התקשורת את הלוויה הטרגית, ואיך החתן זורק את הטבעת לקבר ובוכה, ממש היה טרגדיה עצומה ונוראה, ולקחו את הסמלה שלה, ומשפחה מאוד עשירה, ולקחו את הסמלה שלה ותפרו מהסמלה שלה פרוכת, ויש תשובה ביבי העומר שזה מותר, העיקר שלא ייראה לזה, לא יראו שזה היה סמלה של אישה, ותפרו פרוכת ותלו אותה בקבר רחל לעילוי נשמתה. בשבע בספטמבר 2018, הארגון הארור אונסקו, אונסקו זה ארגון האום לחינוך ומדע ותרבות, והוא אחראי, הוא אחראי על כל המקומות העתיקים בעולם, שישארו אותנטיים, שלא יהיה פשעים ארכיאולוגיים, שישארו כמו שהם. אז עכשיו אונסקו, הם החליטו שזה, קבר רחל זה מסגד, מסגד בליעל אבו רבח, זה הם החליטו, והם אומרים הראיה, תראו שהמבנה יש לו כיפה כמו מסגד. זה מסגד לכל דבר, ודרשו מישראל להוריד את כל המבנה, המבנים המגנים, ולאפשר גישה למתפללים פלסטינים. מדינת ישראל בפעם הראשונה בהיסטוריה עמדה על שלה, ואמרה להם, לא חביבי, לא, מעולם זה לא הוכר בתור מסגד, ואנחנו לא מסכימים לזה, והארגון הזה הוא שונא ישראל מובהק. איפה הייתם בשנת 99, בנובמבר 99, שהערבים חפרו תחת הר הבית? למה לא פתחתם את הפה שלכם? הרי אתם מציגים את עצמכם בתור כאלה ששומרים על הארכיאולוגיה העתיקה. למה לא פתחתם את הפה שאהוד ברק לא צייץ? שפתחו שם את המנהרה. אתם זוכרים? עשיתי לכם על זה שיעור פה, שדיברנו על כלי המקדש, שעשו פשעים ארכיאולוגיים מהחמורים שבחמורים. איפה הארגון הזה לא פתח את הפה? למה לא השמעתם כל מחאה שהפלסטינים השמידו את קבר יוסף? אה? למה לא שמעתם? כלום. כשזה קשור לפרו-פלסטינים, הם מרוממים. גם יש להם הרבה קשרים מבפנים, וגם רוב המדינות הן פלסטיניות, שונות ישראל, אנטישמיות. אז זה ככה נראה, ככה נראה הדבר. עד כאן רבותיי, קצת ביור, קצת סקירה היסטורית על קבר רחל, ומעכשיו אני רוצה לעבור לנימוק של רב מוישה פיינשטיין, למה כל כך חרה פה, מה פתאום עשו מבנה על קבר רחל. אז הנימוק העיקרי שהוא הסביר, כי אין עושים נפשות לצדיקים. מה זה אין עושים נפשות לצדיקים? לכאורה, על מי אתה קובל? על יעקב אבינו? מי עשה את התמצבה? יעקב, מה? כתוב, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. אז מה אתה, רבי משה פיינשטיין, יש לו איזה דין ודברים על יעקב? ודאי שאין לו בעיות עם יעקב אבינו. מה הטריד אותו? הטריד אותו מבנה עם כיפה. למה? כי בירושלמי, מסכת שקלים, פרק בית הלכה, היי, כתוב כך. תני, שנינו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין עושים נפשות לצדיקים. מה זה נפשות? מבנים של מצבות זיכרון על המצבה. זה לא מתאים אצל היהודים. זה לא מתאים ליהדות. מערת המכפלה, שני, אחד היה פרסמו הכתוב, נו נגיד. אבל אתה תיקח, ואם זה היה תנאים, אמוראים, בנו את זה מילא, זה מה שאומר רב משה פיינשטיין. אבל אנשים מהדור האחרון, לפני 200 שנה חי משה מונטיפיורי. מה אתה עושה מבנה על הקבר? הרי לפי הירושלמי, לא עושים מבנה על הקבר. למה? דבריהם, היינו דברי ההלכה שאומרים בשמם, הם זיכרונם. לא צריך לעשות להם קבר מיוחד שזה יהיה הזיכרון שלהם. הדברי תורה זה הזיכרון שלהם, וכך פוסק הרמב"ם הלכות אבל, אבל פרק ד' הלכה ד'. אז בני אדם פשוטים אולי תעשה להם מבנה, שיזכרו אותם. אבל בני אדם שהם תלמידי חכמים או אנשים שיש להם תורה, אז הם לא צריכים את זה. ככה מובא בירושלמי. אז עוד פעם ראיתי בתשובות תשובות הגאונים, סימן צליק דלת. כוונת רשבם כמו אותם אלו שבונים מצבות גדולות על גבי המתים, כמו שעשה יעקב אבינו ויצב יעקב מצווה על גבורתה כדי שיהיה ניכר, ואומרים זה קברו של פנולי. ובר רבן שמעון בן גמליאל לומר שלא לעשות דבר כזה, לפי ששמם אינו נשכח מבתי כנסיות ובתי מדרשות. אז יעבץ מתרץ, אז איך עשינו דבר כזה? יעקב אבינו עשה מצבה, הוא עשה מבנה, לא עשה מבנה. איך מצינו שעשו מצבה גדולה מיוחדת עם מבנה? אז יעבץ מתרץ, והוא מתרץ את יעקב אבינו, מה פתאום עשה מצבה גדולה? שרחל היא לא גבר, רחל היא אישה. מה אומר הירושלמי? תהיו איתי. אין עושים המצבות נפשות לצדיקים, כי הדברי תורה שלהם הם זיכרונם. אבל אישה פטורה מדברי תורה. השרפו דברי תורה ואל יינתנו לנשים, כתוב בירושלמי מסכת סוטה. בשו"ת מרכבות תרגמן חלק ג' סימן ל"ו, והערכתי שאישה פטורה מתלמוד תורה, והיא לא יכולה ללמוד תורה גם אם היא רוצה. היה לי פה, סיפרתי לכם, איזה מישהו בסוף הדרשה אומר לי, אחותי לומדת קבלה, היא צריכה לטבול כל פעם שהיא לומדת או לא צריכה לטבול? תראה איזה צדקת, איך היא באה לשאול, אם היא צריכה לטבול, לא, פשוט לה שיכולה ללמוד קבלה. אני לא מדבר כבר על בחורות שלומדות בציונית הדתית, הרבה פעמים גמרא, ומלמדים אותם להיות דיינות, את זה אני חושב כבר אצל הרפורמים, מלמדים אותם להיות דיינות ושוחטות ומועלות ומועלות. אבל רחל לא היה לה דברי תורה. וממילא כותב היעבץ, זה הטעם למה העמידו מצבה מפוארת על קברה. עכשיו אני שואל, רגע, מי יבוא לשכוח את מאמר רחל חוץ מרבין? מי יבוא לשכוח את מאמר רחל? אז אין לה תורה. טוב, אין לה תורה. אבל יש לה מלא מעשים טובים. היא מסרה את הסימנים לאחותה. כל פעם אנחנו קוראים ספר בראשית, קוראים על רחל אמנו, מי ישכח אותה? היא מסרה נפש על ישראל יותר מכל האבות הקדושים. זוהר חדש קוף י' עמוד ב'. בזכותה יצאו ישראל ממצרים, כותב מרן אחידת דבש לפי מערכה רש. בזכותה זכינו לראשי חודשים שמתחפר לנו האבונות, מדבר קדמות מערכה רש. כל המעשים הטובים שלה והמעלות שלה, אני הערכתי בשו"ת שלי, מרכבות ארגמן בחלק ב' יורד היה סימן י' ח', ושם פלפלתי האם מותר לקרוא בשם רחל או לא. כי הרב חידה כותב לא יקראו בשם רחל, מת המוות רגי, מת הצעירה, גיל 36 או 44 מובא בילקוט מעם לועז. וזה לא טוב לקרוא מישהו על שם מישהו שסופו היה רע. לכן עד היום אתם תראו שהשם עקיבא, שזה גדול התנאים שמשה רבנו רואה אותו ומקבל חלישות הדעת, אין את זה ביהדות. כמה רבי עקיבא אתם מכירים? רבי עקיבא איגר ורבי עקיבא שליזינגר, בעל לב עברי. חוץ מזה, אף רבי לא קורא לילד שלו עקיבא. איפה אתם מכירים פה עקיבא? אני חושב שאם זה היה גדול התנאים, עקיבא היה צריך להיות שם מאוד מפורסם, ואתה רואה שלא? אז הרשל כותב שכולם מפחדים בגלל שהוא מת במסרקות של ברזל, במוות כל כך טרגי. אז הוא כותב שאם בכל זאת רוצים לקרוא לו עקיבא, שיקראו ב-A ולא ב-א'. ואז שינית עקיבא, כתבת ב-A, וזה לא, זה רמז לרבי עקיבא, אבל זה לא על שם רבי עקיבא. שלא הוא ייקח את המזל הרע שלו. ככה הוא כותב. אז מי יבוא לשכוח אותה? לא יודע. אולי דווקא דברי תורה שצפתותיו דובבות בקבר, אולי יש לזה מעלה, אבל יותר מזה לא נראה לי. היפה תואר כותב על המדרש ובראשית רבה, לאו דווקא דברי תורה, גם מעשים טובים. רחל יש לה מעשים טובים, אף אחד לא ישכח אותה. אז ממילא לא צריך, אז צודק הרב משה פיינשטיין שלא צריך את המבנה. כי יש כבר מה שיזכיר אותה, אבל אף אחד לא בנה אותה, את המבנה כדי לזכור אותה. בנו את המבנה לשיטת הרב משה פיינשטיין מפני הגשמים, כמו שמביאה מנחת אל עזר. אז זה לא לכבוד רחל, על זה חרא פה של הרב משה פיינשטיין. אבל כבר הבאתי תעלה תמר ואת הנימוק של יהודית מונטיפיורי, שהטעם לא היה לכבוד המתפללים כי פחדו מהגשם או מהחום, אלא בגלל שהערבים קוברים ליד רחל. אז זה כן לצורך רחל. ברגע שזה לצורך רחל, אם היה הרב משה פיינשטיין שומע את הטעם הזה, שזה לא לצורך המתפללים, הוא היה מסכים. הבנתם את המהלך? אמרתי אותו מהר? מקווה שהבנתם. ברור? יופי. אז באמת למה עשה יעקב אבינו מצבה מפוארת? גם את זה לא עושים. מבנה לא מבעיה שלא עושים. דרך אגב, היום רוב הצדיקים הגדולים הידועים יש להם מבנה כזה. אני חושב לרב פתיה יש כזה כמו איזה מבנה כזה על הקבר שלו. לרב, לאיזה עוד רבנים יש? רב מרדכי אליהו זה בכלל שאלה מה שהיה שם. בבא סאלי גם יש, הרב אברג'יל גם יש, נכון? הרב כדורי גם יש מבנה, ולכאורה זה הפך כל הירושלמי הזה. כל הירושלמי הזה אומר שלא עושים מבנים על הקברות של הצדיקים, ועכשיו אם אתה עושה את זה בבית קברות של יהודים, גם אין את הטעם שהערבים יתקרבו. אז למה עושים את זה בכלל? בפשט של הדברים, בפשט, זה מיותר לחלוטין. ולא צריך לעשות את זה. בעומק למה עושים? ליקר, לרומם. מה, שכולם ידעו, הנה הקבר של הבבא סאלי, בואו נלך אצלו. שכולם ידעו, הנה הקבר של הרב פלוני, בואו נלך אצלו. אז רצו לרומם את השם. השם מרומם גם בלי זה. אבל בכל זאת מרגישים איזה צורך, לפי ההלכה לא עושים את זה. זה רמב"ם בהלכות אבל פרק ד' הלכה ד' מפורש, ומרן מביא את זה ביורה דעה שלא עושים מבנים על הקברים. אבל היום עושים, אז זה הנח להם לישראל, אם אינם נביאים בני נביאים הם, פסחים סמך בב, תן להם. אבל ההלכה הפשוטה, עדיף היה לא לעשות את זה. אז למה יעקב עשה מצבה מפוארת לרחל? קודם כל, יש כאלה שמוציאים כסף, והחפץ חיים כותב על זה דברים איומים ונוראים, על כל אלה שמוציאים כסף לעשות להם מצבות משייש, ומצבות מכל מיני חומרים יקרים. אמר, עדיף תיקח את הכסף הזה, תיתן את תלמידי חכמים. אז פעם באתי לאיזה מקום, ראיתי, עשו מצבה פשוטה. אז זה הייתה הבת של הנפטרת. אז היא אמרה לי, עשינו מצבה פשוטה כדי לתרום את הכסף לתלמידי חכמים במקום לעשות מצבה יקרה. אמרתי לה, לפני כמה זמנים יש לך נפטרה? אמרה לי, לפני שנה. אמרתי לה, ולמי תרמתם? אמרה, עד היום לא תרמנו. אז מה עשית בזה, יעמה? מה עשית? רצית לשמור את הכסף לתלמידי חכמים ושמרת את זה בחשבון בנק שלך. אז מה את משקרת? על מי? לא, כלפי חוץ. לא, עשינו מצבה פשוטה בשביל להשתמש בכסף לתורה. אבל לא השתמשת. אז לפחות היית מוציאה את זה על אמא שלך. עדיף היה מאשר תכניסי את זה בשביל הקרקורה שלך, בשביל אותי. לאיטליה. אז ממילא צריך להיות חכם. עשיתם מצבה, ביום גילוי המצבה, את כל האקסטרה כסף שיכולתם להשתמש למצבה מפוארת, תביאו תלמידי חכמים, תביאו לעניים, תביאו למסכנים, אל תשמרו את הכסף בקרקורה. ומי שחכם באמת לא יחכה לילדים שלו, הוא בחיים חיותו ישים את הכסף. אל תחכה שהילדים שלך ישימו כסף בצדקה לעילוי נשמתך, כי אם אתה תחכה, אתה תישאר תקוע באותה מדרגה נצח נצחים. הרב מאיר ועקנין עליו השלום, שהיה לא פעם בברוקלין, בקהילה החלבית, ואחר כך עלה לטבריה, כל פעם לפני מנחה היה דופק על הסטנדר, והיה שם מטבע לצדקה, והיה אומר, זה לעילוי נשמתי. אמרו לו, הרב, אבל אתה חי, מה לעילוי נשמתך? אמר, כל מצווה שאני עושה אני מעלה את עצמי, אז מעכשיו אני כבר מעלה את עצמי. אם אני אחכה שהילדים שלי ישימו, מי יודע אם ישימו, לא ישימו, יריבו על הכסף, עשו צבעה, אני עבדתי עם אבא, אני מגיע, מה פתאום אתה לוקח, בכלל הוא באת לבקר אותו, אני גידלתי את האבא, אני סבלתי אותו בסוף ימיו, מחלוקות על כסף, מאז ומתמיד היה מחלוקות. עכשיו יש לפעמים שהאבא באמת השאיר, מניות נסדק, מניות פרשנדטה, מניות וייזטה. השאיר מלונות, דן, אילטון, וולדוף. השאיר נכסים, קרקעות בפרדס חנה. השאיר, ויש, השאיר להם מנדבוצ'קס. השאיר להם איזה תרנגולת אחת כחושה, שמונה עריות רעבים על התרנגולת, מסכנים. אז למה אתה צריך את הצרות האלה? תדאג לעצמך לפני שהם יבואו. אז למה יעקב אבינו עשה מצבה על הקבר של רחל? הרי היא הייתה צדיקה, ולא צריך את הפנסי הזה של מצבה, כי היא כבר המעשים הטובים שלה כתובים בתורה. כותב המלבים, אני קורא, תראו איזה חידוש המלבים כותב. מצבה שעושים על המתים הוא להזכיר מעשיו לדורות עולם שלא ישתכח מן הלב. וזה לא שייך ברחל אמנו, שהייתה עקרת הבית, ושמה נזכר בתורה לדורות עולם. אז למה עשה יעקב מצבה? הרי לא כדי להזכיר לנו את המעשים הטובים שלה, כי גם ככה זוכרים אותם. כי זה כתוב בתורה, אז גם בלי מצבה היינו זוכרים אותם. הייתה המצבה להכיר מקום גבורתה, כשהבנים יעברו בדרך לגלות, שידעו לעצור אצלה לבקש רחמים. אם לא היה עושה מצבה בולטת, היה עם הזמן הדרך הזאת נרמסת, ולא שמים לב שזה היה הקבר של רחל. ובזה נבדלה המצבה של רחל מיתר מצבות שעושים על המתים. סתם מצבות שעושים על המתים, זה כדי להזכיר את המעשים הטובים שלהם. פוני כבר, פלוני אלמוני, היה נדיב, צדקן, אוהב צדקה, אוהב חסד וכו'. אבל את רחל אימנו, מספיק לשים, לכתוב רחל ונגמר הסיפור, בלי לא צריך להזכיר את המעשים הטובים שלה, כי כבר זוכרים אותם בתורה. תמיד הטריד אותי מה שראיתי שהחידה ביאר את דברי רבן שמעון בן גמליאל בשם הגדולים. מה אמרנו רבן שמעון בן גמליאל? מה הוא אמר? אין עושים נפשות למתים. נכון? הבאתי את הירושלמי הזה. אז לרב חידה יש ספר שנקרא ברית עולם. הספר ברית עולם למעשה זה פירוש על ספר חסידים, סימן תשין למד ח', תשלח. אני קורא מה כותב הרב חידה. רשב"ג אמר, אין עושים נפשות לצדיקים, כי דבריהם הם זיכרונם. אמנם הנפשות שהיו עושים היה בניין מתואר ומסומן של פלוני, ובאופן זה הוא אמר שלא צריך לעשות כאלה בניינים לצדיקים. אבל אבן כלשהי אפילו לא גדולה, מאיזה צורך, כתב רבנו ארי שכן צריך. לפי רבנו החידה, לא עושים מבנה. איך עשו לו מבנה? אם הוא לא היה מחווה דעתו, עוד החרשתי. אבל הוא כותב, לא עושים מבנה. חוץ מזה זה רמב״ם, זה שולחן ערוך, זה עוד מלא דברים. היום הדור עושים מה שרוצים. אבל אלה שעשו את המבנה הזה על הקבר של הרב חידה, מן הסתם בהדרכתו של הרב מרדכי אליהו, אני לא יודע, אבל לא עושים את זה. הראיתי לכם שלא עושים. אז אם זה צדיק שלא חיווה דעתו בסוגיה, עוד חצי נחמה. אבל הוא אמר לא עושים. הרב חידה אמר, אל תעשו דבר כזה. מצבה, יש עניין לפי הקבלה. עשיתי לכם פה שיעור על מתי מגלים את המצבה. ואוי ואבוי, מישהו נפטר לא מת, ויבואו קבלני המצבות הפושעים האלה, שהם רוצים לקחת את העבודה. אתה יודע מה הם עושים? יוצקים לך בטון לפני שאתה מבקש מהם בכלל. להגיד לך, הם מתקשרים אליך, אומרים לך, יצקנו את הבטון. למה? כי הוא רוצה לקחת. למה? יש לך כמה משרדים שמה, בכניסה להר המנוחות, יש כמה משרדים של מצבות. אז הוא כבר יודע מראש, הוא מריח את הריח של המתים, בשר טרי, בשר טרי, הוא הולך ויוצק לך, יוצק לך בטונדה, בטון על המצבה. אם עשו את זה לפני היום השביעי, אני כתבתי בשו"ת שלי שצריך לשבור את הבטונדה הזאת. והסברתי לכם, עשיתי פה שיעור על המצבה, שהם גורמים להחזיק את הקליפה בתוך הקבר. רק ביום השביעי נפרד את הקליפה האחרונה, כי יש שבעה מקיפים, ואז עושים את הבטון הזה. ולכן אני, גם הרב הלל דעתו כזאת, וגם אני כתבתי תשובה והסברתי את זה, ועשיתי לכם פה שיעור לפני כמה שנים, כשדברנו בסוגיית הפטירה, שצריך מאוד להיזהר לא לשים שום מצבה ושום בטון לפני היום השביעי. ואם שמו, שישברו את הבטון הזה. אני יודע שיש חכמים שאומרים, תעזוב, הכל בסדר. בסדר, ראינו אותם. וראינו את כל אלה שמזלזלים, שלא יודעים מימינם ומשמאלם, אומרים, תעזוב, הכל בסדר, תשאיר כבר, לא נורא, הכל בסדר. בסדר, אז תעסוק, עשה לך רב והסתלק מהספק. צריך מאוד להיזהר לא לעשות את זה, לחכות עד היום השביעי, ביום השביעי רוצים ביום השמיני לשים את הבטונדה, לעשות מה שנקרא גילוי, אז יעשו את זה אחר כך. בכל מקרה, איך יכול להיות שעשו לרב חידה מבנה והוא נגד זה? אז אולי יש כמה תירוצים בזה. פשוט מרכבות ארגמן בחלק ו' יורד היה סימן חף א' וחף ו', כתבתי תשובה ארוכה, הבאתי כמה תירוצים בזה, תצטרכו לפתוח שמה ולראות כמה תירוצים מעניינים בזה, איך יכול להיות שהרב חידה עשו לו את המבנה שהוא נגד המבנים. עכשיו הוא לא, זה לא הוא נגד, זה הרמב״ם והשולחן ערוך והירושלמי ורבן שמעון בן גמליאל וכולם. אבל כאן הוא גם חיווה דעתו ועשו לו מבנה וזה צריך עיון. פלא בעיניי מה שמצאתי לרב מרדכי אליהו. רב מרדכי אליהו, עליו השלום, לא צריך שום מכירות, היה רבי צדיק וקדוש וירא שמיים ומיוחד מאוד. ויש לו שו"ת שהוציאו אחרי פטירתו, נקרא שו"ת מאמר מרדכי. עכשיו זה ליקוטים של כל מיני דברים שהוא אמר, כתב, עשה, ושם כתוב בחלק בית סימן למד א', אני קורא. גדולי האחרונים העידו על המקובל רבי שאול דווקה כהן, מי זה? השדה. הוא היה גדול המקובלים בירושלים, הישיבה שלו הייתה רחובות הנער, שנאמר שאול מרחובות הנער, רבי שאול דווק מרחובות הנער. איפה הדואר? אתם יודעים איפה הדואר פה? ממול הדואר יש בית כנסת גדול. הבית כנסת הזה היה רחובות הנער. אתם יכולים להיכנס לבית כנסת גם להרגיש את הקדושה הנפלאה. אתם יודעים כמה ספרים של המקובלים שהיו פה, היו כאן בספריות? היה איזה רבי מקובל, עדיין חי בדור הזה, נכנס לתוך הספריות שלהם, ראה עמי הארץ. אמר להם, מה אתם עושים עם הספרים האלה? אתם לא צריכים. אמרו לו, תיקח, אם אתה יכול ללמוד מזה, תיקח. רוקן, אני אומר לכם באופן שיטתי, מגמתי, בית כנסת אחרי בית כנסת בשכונה הזאת. ובית כנסת שאב את כל הספרים, הכניס את זה לישיבה שלו, ובחדר נעול למעלה. לא שהוא נותן לציבור להיכנס לזה, זה בחדר נעול למעלה. עם ההגעות של השדה, עם ההגעות של הרב סלמן, עם ההגעות של הרב פתאיה, עם ההגעות, הכל נמצא אצלו, שם בקעקורה, לקח את הכל וסגר את זה. ברוך השם הוא מוצא הרבה ספרים, והוא אומר, ראינו את זה שם, ראיתי את זה כתוב בהגעות שלו, ראיתי בהגעות שלו, אז לפחות חלק מזה יוצא לאור עולם, אבל הוא ניצל את השעת כושר הזאת, היום אף אחד לא היה נותן לו את זה בחיים, כמו שאתם מבינים. אבל זה היה שעת כושר בשבילו לעשות ניקוי. בכל מקרה, העידו על המקובל שאול דווקה כהן, כותב הרב מרדכי אליהו, ועל הגאון רבי אפרים הכהן, מה משותף לשניהם? כהנים. שהיו נכנסים לקבר רחל, וטעמם ונימוקם עמם, וכן אנו מורים לקהל הקדוש הכהנים ששואלים כיצד לנהוג, הרב מרדכי אליהו אומר שאפשר להיכנס לקבר רחל כהנים, וכבר כתבנו לעיל ששמענו על רבנים גדולים שהיו כהנים נכנסים לשפוח שיח בקבר רחל ולהתפלל במקום הזה. פלא עצום מה שהוא כותב פה, פלא עצום. כהן, מותר לו להיכנס לקברי כהנים, לקברי צדיקים? מחלוקת עצומה. ועשיתי על זה שיעור במעלה אדומים לפני כמה שנים, והעליתי את הדברים בשוט שלי בחלק א' סימן י' א', והבאתי מערכה לקראת מערכה, והוריתי לדעת שרוב בניין ורוב מניין אוסרים את זה. אז איך יכול להיות שהוא יבוא לחלוק על גדולי עולם שכן אסרו את הדבר הזה, ואפילו בקבר רחל? אז בשוט ציצל יהיה, אז קשה קודם כל הרב שאול דווקה כהן, שהיה חסיד שבכהונה, וגם הרב אפרים כהן, שהרב מוצפי מספר שהם היו ילדים קטנים, הם היו בישיבת פורת יוסף, היו רצים, מכסים את המצח ורצים, כדי שלא יגיד להם את האבונות שלהם, הרב אפרים כהן. זה אבא של חכם שאול, שלום כהן, שנפטר לו מזמן. ולכאורה קשה על הגדולים, איך הם נכנסו לקבר רחל? אז בשוט ציצל יהיה זה חלק תדבב סימן סמכת, הוא הביא את הרב יצחק אלפיה. רבי יצחק אלפיה, זה שתיקן לנו מדעתו הרחבה את הטעני דיבור, וגם על זה עשיתי שיעור, ואמרתי שיש הרבה מה לגמגם בזה. בספרו אהבת השם הוא כותב, בנו את קבר רחל באופן שכהנים יכולים להיכנס לשם. ככה הוא כותב. אחריו מנרציץ אליעזר, הרב אליעזר וולבר, הוא אומר, אני ספק אם אפשר לאמת את השמועות של הרב יצחק אלפיה, שבאמת בנו את הקבר ככה או לא בנו את הקבר ככה. ובשוט יחווה דעת, הרב עובדיה חלק ד' סימן נונחת, יצא לו השן מהאוזניים, כשהוא שמע על דברים כאלה שכהנים נכנסים לקברות צדיקים, ואסר בכל תוקף להיכנס גם לקבר רחל, שכהן לא יעיז להיכנס. ושוט ישכיל עבדי חלק ח' עמוד קוף צדיק ב', כותב הרב עובדיה הדיה, שהוא נשאל והוא כותב בשום אופן לא להיכנס לקברות צדיקים, והוא היה מגדולי המקובלים. אז תגידו, הרב עובדיה פשטן, אבל הבאתי לכם גדול המקובלים. היה הרב ישכיל עבדי, גם ראש אבות בתי הדין וגם ראש הקבלה בדורו. הוא היה הראש ישיבה האחרון של בית אל. תבינו איזה אדם עצום הוא היה. והוא הכיר את כל הפלפולים בקבלה, ובכל זאת הוא אומר לא להיכנס. אז מה יעשה כהן שרוצה לשפוך שיח? ילך לכותל המערבי. הגמרא אומרת דף למד מסכת ברכות, כותל, כה שכל תל שכל פיות פונים אליו. ככה בזוהר שמות בדף ה' וזוהר משפטים קי"ט, שהשכינה לא שרה מהכותל המערבי. לך לשם. מה אתה, דווקא קבר של רחל? פלא עצום, מה ראית? דווקא לקבר של רחל אתה רוצה ללכת? נו באמת, עד כדי כך לא מצאת שום מקום אחר אתה רוצה לקבר של רחל דווקא ללכת? יש הרבה מקומות ללכת שם להתפלל, תלך להתפלל בכותל המערבי או על הים. תלך להתפלל, אבל על קברות צדיקים, מה יש בזה? מבשרת ציון של הרב מוצפי, חלק ד' סימן סמך ז' סמך ח', הוא אוסר, כמובן הוא תמיד הולך אחרי הרב עובדיה, אני לא זוכר אפילו פעם אחת שהוא חולק עליו, והוא הביא מאבא שלו, רבי סלמן, שאמר, אני מצטט, אין ספק שאותם צדיקים שוכני אפר לא ישעו ולא יליצו בעד הצדיקים הבאים אליהם. ככה הוא כותב הרב מוצפי בשם אבא שלו, שלא מועיל להתפלל וגם הצדיק לא ישמע לתפילות שלו. זה הדרמות של הרב מוצפי, הוא אוהב להתבטאות בחריפות כמו תמיד. וקיבלתי מיד עדנף שהרב הגאון הרב יצחק בצרי תשוט את הספר שלו שיח יצחק על יבמות סמך א', ראיתי שם שהוא הביא בשם אבא שלו רבי דוד בצרי שליטה, שאמר לכהנים יש יצר גדול מאוד ללכת לקברות צדיקים בגלל שאסור להם. ואם היה מותר, לא היו רוצים להיכנס לקברות צדיקים כמו שעכשיו הם רוצים. אולי זה דומה קצת לגמרא בפסחים דף מ' עמוד ב', לך לך אמרין על נזיר, סחור סחור לקרמה אל תקרב. למה? שיקרב. מה הבעיה? בגלל שאסור. יצר הרע חומד בדבר האסור יותר מהדבר המותר. ובשוט אבני יש בחלק ח' יורד יעקוף למתת, הוא אמר שכהן שיעשה ברכת כהנים בקבר הרשבי, לא עונים אחריו אמן. עד כדי כך היה חמור בעיניו הדבר הזה, שמה פתאום מקלים כל כך בכהונה שלהם, שצריכים לשמור על הקדושה שלהם. אז רבותיי, מה טענה על הרב שאול דווק הכהן? ועל הרב אפרים הכהן, שהם היו גדולי עולם. אז מה? אז אמרתי, אולי הרבנים האלה הם היו מקובלים. ואולי לדעת הקבלה, הרב עובדיה עדיין לא נחת לבאר את העניין הקבלה, אבל אולי לדעת הקבלה יש מקום יותר להקל. פתחתי קצת דברי רבנו הארי, חיפשתי וחיפשתי, באמת ישבתי למצוא את ה... למצוא איזה פתח, ואז תוך כדי החיפושים נזכרתי שיש איזו תשובה של המנחת אלעזר. אז בשו"ת מנחת אלעזר, חלק ג' סימן סמך ד', כותב ככה, אני קורא את הלשון. תראו נם דבר פלא שראיתי בשבחי הארי ז"ל, כתוב כך, פעם אחת אמר הארי לרבי יצחק הכהן, שאלך לכפר אין זיתון על ציון רבי יהודה בר אילאי, וימסור לו פירוש מאמר אחד בזוהר. היינו רבי יהודה בר אילאי, יקום מהקבר וימסור לבי יצחק הכהן איזה פירוש. או שהוא יראה אותו, או שהוא פתאום יבריק לו איזה פירוש וזה בזכותו, משהו כזה. ממשיך המנחת אלעזר, מכאן דרבנו הארי סובר שמותר לכהן ללכת לקברות צדיקים. להשתתח, ומי כמוהו מורה, שלפניו נבלגלו כל תעלומות, והרי אילן גדול לסמוך עליו להתירה. ככה מביא המנחת אלעזר את השבחי הארי ז"ל. טוב, אני אף פעם לא מאמין. אני סקפטי מאוד, בפרט שאני מגיע לפסיקות הלכה, ובפרט שדעת רבנו הארי חשובה לי עד מאוד. פתחתי את שבחי רבנו הארי שמה, והוא צודק. דפוס לבוב דף ת', אני קורא את הסיפור. פעם אחת מסע רבנו הארי לרבי יצחק הכהן שילך לעין זינתון על ציון רבי יהודה בר אילאי וימסור לו פירוש אחד של מאמר הזוהר הקדוש וציווה לו שלא ידבר עם שום אדם ולא ישיב שלום לשום אדם אלא ילך הוא מיד וישתתח שם על הקבר של רבי יהודה בר אילאי בכפר עין זינתון עשה כאשר ציווה הוא והתנא הקדוש לא ישיב לו כלום והוא מנסה לחשוב לא עולה לו שום פירוש על הזוהר חזר לרבנו הארי ואמר לו אדוני באתי על ציון התנא ועשיתי כאשר אדוני ציווני ולא באה אליי התשובה אמר לו, ולא ראית איזה מוסלמית אחת בדרך ואמרת לה שלום? אמר לו, כן. ולא עוד אלא שאתה הקדמת לה שלום? אמר לו, כן. אמר לו, אז הפסדת. זהו, בבקשה לא להגיד למוסלם איזה. אז עכשיו, מי שרוצה פירוש של רבי יהודה בר אילאי, כן? אנחנו ראינו על רבן גמליאל שהיה מקדים שלום לגוי בשוק, כדי שהוא לא יצטרך לכפול את השלום. מה כתוב פה? הלך והשתתח על הקבר של רבי יהודה בר אילאי. כתוב מפורש. אז צודק המנחת אלעזר, שרבנו הארי לכאורה מתיר לכהן להשתתח על קברות צדיקים. כי לא יכול להיות בעולם שרבנו הארי יכשיל באיסור דאורייתא את תלמידו הכהן. אז זכרתי שהסיפור הזה מופיע גם בקו הישר. פתחתי קו הישר, סוף פרק ב', תראו איזה פלא, הוא מביא את אותו סיפור, אבל עם מישהו אחר. רבי יצחק אשכנזי, ולא רבי יצחק הכהן. אז נפל כל הראיה של המנחת אלעזר. אילן גדול, להתעלות עליו, מי כמוהו מורה. בכלל לא היה עם רבי יצחק הכהן, זה היה עם רבי יצחק אשכנזי. אבל זה תימה, למה? כי בשבחי הארי, שזה המקור של כולם, זה מובא עם הכהן. אז איך הוא כתב אשכנזי? אולי היה מקור אחר. מי היה הרבי של קו הישר? היה הרב יסוד יוסף, והרב יסוד יוסף הוא היה הרבי של קו הישר, כל מה שמעתי קו הישר זה ממנו. אז אמרתי חייב להיות בספר שיסוד יוסף את הסיפור הזה. אז פתחתי בספר יסוד יוסף סוף פרק ב', הוא מביא את כל הסיפור הזה בלשון הזו, וציווה לתלמידו החסיד מורנו יצחק הכהן אשכנזי. אז קמה וניצבה הראיה של המנחת אלעזר. אז מסתבר מאוד שמדובר עם הכהן, וגם בלי היסוד יוסף הזה. הרי כל המקור של כולם זה משבחי הארי, ושבחי הארי כותב שזה היה עם הכהן. אז אולי מכאן שבאמת רבנו ארי מתיר. אתה רואה שהוא ישלח את התלמיד שלו הכהן. עדיין אני סקפטי. סוף שער הגלגולים, הקדמה למתת, יש שם את תיאור דרמטי מלודי של רגעיו האחרונים של רבנו הארי בעולם. ויאמר רבי יצחק הכהן למורי, אותו אחד שהוא שלח לקבר, וכי חס ושלום אינו תקווה, איך נזכה להבין את החוכמה הזאת? מה עכשיו שאתה עוזב אותנו? ויאמר לו, אם תזכה אני אבוא עליכם. אמר לו, איך תבוא עלינו? הרי אתה עכשיו עומד להיפטר. אמר לו, אין לך עצק בנסתרות, אם בגלגול, אם בהקיץ, אם בחלום. ואתה קום מהר, צא, כי כהן אתה, והגיע זמני להיפטר מהעולם, כי אין פנאי להאריך בשום דבר, ויצא מהר, וטרם שיצא ממפתן הנתנת, פתח רבנו את פי ויצא נשמתו בנשיקה, זיכרונו לברכה לך עולם הבא. אז מה אתה רואה מפה? שרבנו ארי סובר שמתמים או לא מתמים? מהפשט, פשט לפני הפלפולים, מהפשט הוא מזהיר אותו, צא בחוץ, צא בחוץ. אבל תמיד אפשר לתרץ, וכבר הרגיש בזה המנחת אלעזר, שהוא אמר את זה בגלל ענוותנותו היתרה. באמת, רבנו ארי סובר שכהנים לא מתמים. למה הוא אמר לתלמיד הזה? הוא לא סובר שהוא צדיק. צדיקים לא מתמים. לא מתמים, הצדיק לא מתמים. אבל רבנו ארי לא תפס מעצמו צדיק. בונה, הוא לא ידע שהוא צדיק. כמה, לא יודע. אוי ואבוי לבן אדם שלא יודע את המדרגה שלו. כמה אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל, אתה. אומר שמואל לשאול. אתה לא יודע את המדרגה שלך? אז כמו שאמר רב יוסף, מה אתה אומר כשמת רבי בטלה ענבה? הלא אני כאן. הוא מכיר את המדרגה שלו ובכל זאת הוא ענב. מה רבנו ארי לא ידע שהוא מהמסומנים בדור, הוא לא הכיר את עצמו. אז למה הוא אומר לתלמיד שלו לצאת?
הוא המתלה, כדי שהוא לא יתבייש, כדי שהוא לא יוכל להיות את הזכות הזאת במפירה אולי,
והוא אומר
את הכהן.
אתה יודע, הוא אבל עכשיו בפטירה, ואם הוא בחוץ הוא גם בפטירה, וכל המעמד זה פטירה של הצדיקים. לא יודע, יש מעלה להיות בפטירה של צדיקים חגיגה דפי, אבל לא יודע. נראה קצת דוחק מהענבה, הוא אמר את זה. לא יודע. טוב, אז מה נעשה עכשיו? איך נתרץ את הסיפור שהוא שלח אותו להשתתח על קבר רבי יהודה בר אילאי? נגיד מהענבה. אני אומר, הוא לא אמר את זה מהענבה. כי רבנו ארי מכיר את עצמו טוב מאוד. הוא אמר את זה מההלכה. הלכה אסור לכהן להתאמל לצדיק. אסור. אז באמת, ראיה משאר הגלגולים שרבנו ארי סובר שעשו. טוב, איך תתרץ לי את הסיפור בשבחי הארי שהוא שלח את הצדיק לקבר של הכהן? וכתוב שם על קברו, על? בן איש חי מפוצץ מזה. על? לאו דווקא. סמוך, שנאמר ועליו מטה מנשה. זאת אומרת, יש לפעמים הקריאת שמה על המיטה. מה זה חייב להיות על המיטה? סמוך למיטה, סמוך לשינה. על זה לא חייב להיות על. אז ממילא, גם כאן אולי הוא שלח אותו ליד הקבר, להיות מחוץ למערה של רבי יהודה בר אילאי, ולעשות שם את האיחוד. זה נכון שבדרך כלל ההשתתחות זה פה על פה, ואפילו לא מה שאנחנו עושים. רבותיי, זה לא מה שאנחנו עושים היום. עומד ליד הקבר וקורא את הזה. אתה כל הגוף על הקבר, כל הגוף. זה אומר, הפה שלך על הפה שלו, ידיים שלך על הידיים שלו, רגליים, ועושה ייחוד ששייך לצדיק ומושך ניצוץ שיתעבר בך. היום מי יודע לעשות את הדברים האלה בכלל? רבנו ארי כותב שאב צדיק שמתחבר לכולם, אפילו אם הוא לא מהשורש שלך, זה בניהו בן יהוידע. זה צדיק יסוד עולם, הוא יסוד, הוא מתחבר לכולם, ולכן מי שרוצה באמת אולי לזכות לאיזה עיבור, ילך לקבר שלו ויעשה את ההשתתחות. אני לא יודע איך אפשר לעשות השתתחות על הקבר של רחל אמנו, עם הגובה של הדבר הזה, של איך אתה תטפס? וגם אם תטפס שם ככה על המבנה הזה, מה מורידים אותך שם אשכנזים שולטים? מה אתה חושב? מורידים אותך ברגע, יגידו לך, אתה מזלזל בקבר. הם לא מבינים קבלה, אז גם... יש מהם שלא מבינים, יש שמבינים. אז זה בעיה. מה? זה באמת שאלה, האם זה שייך לעשות השתתחות על קבר של אישה? כמו שעושים השתתחות על קבר של איש? אולי לאישה. אני לא חושב אבל שאישה מקבלת עיבורים. זה צריך באמת עיון. ילד מגיל 13 במטה לא מקבל עיבור נשמה, רק מגיל 13 במעלה, אבל נשים לא זוכר ברבנו ארי את זה. בכל מקרה, אני אומר על כמו בסמוך. טוב, יופי. אחר כך, ידעתי שאתם תתווכחו איתי כדרככם בקודש, אלה שבאים מחוץ לירושלים ועברו את הפקקים את ההפגנות והם עצבניים, אז הם באים להוציא עליי את העצבים שלהם. אז ממילא יש לי תירוץ שככה כתב אלף המגן, על המטה אפרים, תו קוף פי אלף, אני קורא, צריכים למחות בכהנים שנוהגים ללכת על קברות צדיקים, כי טעותו בידם, ודי להם שעמדו מרחוק להסתכל משם על מקום הצדיקים, ולא ייגרע מהם כלום. זאת אומרת, מי שיכול יעשה השתתחות לגמרי, מי שלא יכול יעמוד במרחק 400 והוא מקבל את אותם, הדברים. זה המטה, אלף המגן עם כל הכבוד, לא הוא אמר את זה. אם היה אומר את זה רבנו ארי, אז נו מילא, אבל אתה אומר שלא יחסר כלום. אחר כך ראיתי את הגאון הרבי האדמור מסיטרוזוב, בדרכי נועם סימן י"ח, הוא כותב ככה, אין מהמעשה בשבחי הארי שום הוכחה, כי ברור שהוא הלך סמוך למערה ולא נכנס למערה. כך כותב האדמור מסתמר, רבי יואל טטלבלום, הוא דוחה את המנחת אל הזר, והוא כותב שבוודאי הוא עשה השתתחות ליד המערה ולא בתוך המערה עצמה. ככה הם פירשו את זה מהקושי של המנחת אל הזר. עוד דרך לדחות את הראייה של המנחת אל הזר זה מברכות דף י"ט עמוד ב', אוהל כל שיש בו חלל טפח חוצץ מפני הטומאה אז הוא לא מטמא. זאת אומרת אם קברו את המת ועשו חלל של טפח אז כבר הקבר לא מטמא כי זה פותח טפח. ורבנו ארי ברוח קודשו כנראה ידע שאצל רבי יהודה בר אילאי באמת בנו את זה כמו שצריך, שזה חוצץ, ולכן הוא ציווה לתלמיד הכהן ללכת, וזה למה כשהוא נפטר הוא אמר לו צא בחוץ, למה? כי אין עדיין חוצץ פתח, הכל מטמא, הכל מטמא עד שהכניסו אותו לארון או לתוך האדמה. זה גם למה עושים היום, מכניסים אותה חברה קדישה לתוך האדמה ושמים בלוקים, ראיתם את זה? הבלוקים זה לא על המת. אתם רואים שיש רווח? למה? שכל המטוסים שיעלו מלמעלה, התומעה לא תבקע למעלה ותתמא את כולם. איך מותר? איך מותר לכהן לטוס? הרי הרבה פעמים אתה מגיע לבן גוריון, עוברים דרך בתי כברות שמה, אלא מה? יש טפח. ואז ממילא התומעה נעצרת שמה, ולא בוקעת ועולה עד השמיים. זה הטעם. אז צריך לומר שרבנו הארי ראה ברוח קודשו, שבאמת בקבר של רבי יהודה בר אילאי יש את הטפח הזה. והקבר בנוי בצורה מתוחכמת ככה שהכהנים לא מתאמים. ולכן הוא שלח אותו לשם על הקבר ממש, ולא צריך להגיע לשתי החידושים של האדמורים ושל המגן, האלף המגן שהוא עשה את זה ליד. הוא באמת עשה את זה על. ומה שהוא אמר לו, תצא בחוץ. זה כי באמת הוא סבר שאני מתמם, מה אפשר לעשות? אפילו שאני צדיק, הוא הכיר את המדרגה שלו והוא ידע שכהנים אסור להם. הבנתם? נסגר כל כך יפה, מכל הכיוונים והכל מקסים. לפי זה, אז לפחות כהן יבוא ויגיד לי היום, אז רגע, אז לרבי יהודה בר אילאי אתה מתיר לי ללכת היום? למה? כי לפי כל השקלולים שלך יצא, שרבנו ארי התיר, כי יש הרבה פוסקים שקודמים שעם הזמן הטפח הולך ופוחת. זאת אומרת, האדמה יורדת למטה, או העצים הולכים ומאבדים את החסינות שלהם, וממילא יכול להיות שהפותח טפח שהיה בזמן רבנו ארי לפני 500 שנה, היום זה פחות מטפח ומטמא, וממילא אסור. נכון, אבל בבן גוריון הם לא שמים את זה בעצים, זה הכל בלוקים. אין התמעטות של טפח בבלוקים. תנודות של האדמה? בטח. במיוחד שזה קרוב לתל אביב. אז יש שם הרבה תנודות של האדמה. שמרחם. לא רק תל אביב, אבל בעיקר. מה? כל הקברי צדיקים יש בעיה להיכנס, לפי רוב הפוסקים. אני יודע שיש כאלה יפלפלו לי בסוף הדרשה ויגידו לי, תשמע אבל מערת המכפלה, תשמע אבל מירון, תשמע אבל ראינו את הרב הזה, אבל הרב הזה מתיר. אני אומר לכם, תפתחו את השוט שלי בחלק א' סימן י' א', הבאתי את כל האחרונים, פלפלתי בכל הסוגיות, הבאתי את כל המקורות, עשיתי על זה גם שיעור במעלה אדומים, תחפש את השיעור, תשמע אותו, ולהלכה שומר נפשו ירחק. סוף דבר רבותיי, קשה, מה דעת רבנו ארי, שמותר או אסור? יותר נראה שאסור, הסברנו את זה, וגם באמת שקשה מאוד לפסוק הלכות מסיפורים כאלה. לך תדע איך זה היה בדיוק, ומה אמר לו ולא אמר לו, וגם שבחי הארי זה, אומנם ספר מוסמך, אבל לך תדע אם זה עבר עוד כמה גלגולים והוסיפו בו, לא יודע, מה? מה אתה אומר? אתה חושב שלא הבאתי את זה בתשובה, וזה לא זוהר, זה גמרא בבבא מציעא בקופיות ד' בתוספות. אז הבאתי את זה בתשובה שם, כנראה שכחת אותה, בסימן יהודה א' בחלק א', וגם הבאתי אותה בשוט שהבאתי, שאיך רבי יהושע גרסי ראה את אליהו הנביא, שהוא מסוחב את רבי עקיבא, אז שם יש מי שאומר שרבי עקיבא היה לו דין של מת מצווה, שאפילו כהן מותר לו להתאמה, ויש מי שאומר ששני אליהו הנביא, הוא היה מלאך, הוא התגלה בדמות מלאך, אז אין עליו כהונה, רק כשהוא מתגלה בדמות אדם ממש באור ובשר, אז אסור לו, אז ופלפלנו בקיצור, לא, אתה לא מגלה לנו את אמריקה עכשיו, בוא נגיד את האמת. רבותיי, בוא נקנח בתיקוני הזוהר, תיקון ו' דף כ' א', שתי המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, עתידים להיפגש על קברה של רחל אמנו. סתם רנדמלי, שתי אנשים שלא מכירים אחד את השני, יבואו לעשות השתתחות על קבר של רחל אמנו. הוא בחינת משיח בן יוסף, והוא בחינת משיח בן דוד, ויבואו ביחד להשתתח על הקבר. הדאוד הכתיב, מי יתנני מלון אורחים? מי יתנני במדבר מלון אורחים? אינו תנין משיחין דתמן כעברים כדעתה למפרק לישראל. הם אפילו לא יודעים שזה הם. אז פעם הייתי שם וראיתי שם איזה אחד הצדיקים, אז הוא אומר לי, משיח בן דוד, הגעת! אז אמרתי לו, משיח בן יוסף, הגעת! התחבקנו ולא הגיע המשיח, באמת. סיפור אמיתי. בזוהר וישלח קוף עיני, לצערי הרב, לא התגלנו עדיין. בזוהר וישלח קוף עיני, עמוד א', הזוהר כותב שעתידים ישראל, כשהשובו מהגלות, לעמוד על קבר רחל, ולבכות שם, אבל הפעם בחייה של שמחה, בחייה של התרגשות, בחייה של התרפקות על מאמר אוכל, שברוך השם שהתפללה עלינו בגלות וניצלנו מפני האויבים הפנימיים והחיצוניים, והיא רצון שהגאולה תבוא בקרוב במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות צריכה לברכה רבה להם תורה מצוות שנמרה לה חפץ עם הצדקו הגדיל תורה ויעדים. רבותיי, זה לא מה שאנחנו עושים היום. עומד ליד הקבר וקורא את הזה. אתה כל הגוף על הקבר, כל הגוף. זה אומר, הפה שלך על הפה שלו, ידיים שלך על הידיים שלו, רגליים, ועושה ייחוד ששייך לצדיק ומושך ניצוץ שיתעבר בך. היום מי יודע לעשות את הדברים האלה בכלל? רבנו ארי כותב שהצדיק שמתחבר לכולם, אפילו אם הוא לא מהשורש שלך, זה בניהו בן יהוידע. זה צדיק יסוד עולם, הוא יסוד, הוא מתחבר לכולם, ולכן מי שרוצה באמת אולי לזכות לאיזה עיבור, ילך לקבר שלו ויעשה את ההשתתחות. אני לא יודע איך אפשר לעשות השתתחות על הקבר של רחל אמנו, עם הגובה של הדבר הזה, של איך אתה תטפס? וגם אם תטפס שם ככה על המבנה הזה, מה מורידים אותך שם אשכנזים שולטים? מה אתה חושב? מורידים אותך ברגע, יגידו לך, אתה מזלזל בקבר. הם לא מבינים קבלה, אז גם יש מהם שלא מבינים, יש שמבינים. אז זה בעיה. מה? זה באמת שאלה, האם זה שייך לעשות השתתחות על קבר של אישה? כמו שעושים השתתחות על קבר של איש? אולי לאישה. אני לא חושב אבל שאישה מקבלת עיבורים. זה צריך באמת עיון. ילד מגיל 13 במטה לא מקבל עיבור נשמה, רק מגיל 13 ומעלה, אבל נשים לא זוכר ברבנו ארי את זה. בכל מקרה, אני אומר על כמו בסמוך. טוב, יופי. אחר כך, ידעתי שאתם תתווכחו איתי כדרככם בקודש, אלה שבאים מחוץ לירושלים ועברו את הפקקים ואת ההפגנות והם עצבניים, אז הם באים להוציא עליי את העצמים שלהם. אז ממילא יש לי תירוץ שככה כתב אלף המגן, על המטה אפרים, תף קוף פי א', אני קורא, צריכים למחות בכהנים שנוהגים ללכת על קברות צדיקים, כי טעותו בידם, ודי להם שעמדו מרחוק להסתכל משם על מקום הצדיקים, ולא ייגרע מהם כלום. זאת אומרת, מי שיכול יעשה השתתחות לגמרי, מי שלא יכול יעמוד במרחק 400 והוא מקבל את אותם הדברים. זה המטה, אלף המגן עם כל הכבוד, לא הוא אמר את זה. אם היה אומר את רבנו ארי, אז נאמר אלה, אבל אתה אומר שלא יחסר כלום. אחר כך ראיתי את הגאון הרבי האדמור מסיטרוזוב, בדרכי נועם סימן י"ח, הוא כותב ככה, אין מהמעשה בשבחי הארי שום הוכחה, כי ברור שהוא הלך סמוך למערה ולא נכנס למערה. כך כותב האדמור מסתמה, רבי יואל טטלבלום, הוא דוחה את המנחת אל הזר, והוא כותב שבוודאי הוא עשה השתתחות ליד המערה ולא בתוך המערה עצמה. ככה הם פירשו את זה מהקושי של המנחת אל הזר. עוד דרך לדחות את הראייה של המנחת אל הזר זה מברכות דף י"ט עמוד ב', אוהל כל שיש בו חלל טפח חוצץ מפני הטומאה, אז הוא לא מטמא. זאת אומרת, אם קברו את המת ועשו חלל של טפח, אז כבר הקבר לא מטמא, כי זה פותח טפח. ורבנו ארי ברוח קודשו כנראה ידע שאצל רבי יהודה בר אילאי באמת בנו את זה כמו שצריך, שזה חוצץ, ולכן הוא ציווה לתלמיד הכהן ללכת, וזה למה כשהוא נפטר הוא אמר לו צא בחוץ. למה? כי אין עדיין חוצץ פתח, הכל מטמא, הכל מטמא עד שהכניסו אותו לארון או לתוך האדמה. זה גם למה עושים היום, מכניסים אותה חברה קדישה לתוך האדמה ושמים בלוקים, ראיתם את זה? הבלוקים זה לא על המת. אתם רואים שיש רווח? למה? שכל המטוסים שיעלו מלמעלה, התומעה לא תבקע למעלה ותתמה את כולם. איך מותר? איך מותר לכהן לטוס? הרי הרבה פעמים אתה מגיע לבן גוריון, עוברים דרך בתי קברות שמה, אלא מה? יש טפח. ואז ממילא התומעה נעצרת שמה, ולא בוקעת ועולה עד השמיים. זה הטעם. אז צריך לומר שרבנו ארי ראה ברוח קודשו, שבאמת בקבר של רבי יהודה בר אילאי יש את הטפח הזה. והקבר בנוי בצורה מתוחכמת ככה שהכהנים לא מתאמים, ולכן הוא שלח אותו לשם על הקבר ממש, ולא צריך להגיע לשתי החידושים של האדמורים ושל המגן, האלף המגן שהוא עשה את זה ליד, הוא באמת עשה את זה על, ומה שהוא אמר לו תצא בחוץ, זה כי באמת הוא סבר שאני מתאמם, מה אפשר לעשות, אפילו שאני צדיק, הוא הכיר את המדרגה שלו והוא ידע שכהנים אסור להם, הבנתם? נסגר כל כך יפה מכל הכיוונים והכל מקסים. לפי זה, אז לפחות כהן יבוא ויגיד לי היום, אז רגע, אז לרבי יהודה בר אילאי אתה מתיר לי ללכת היום? למה? כי לפי כל השקלולים שלך יצא, שרבנו ארי התיר, כי יש הרבה פוסקים שקודים שעם הזמן הטפח הולך ופוחת. זאת אומרת, האדמה יורדת למטה, או העצים הולכים ומאבדים את החסינות שלהם, וממילא יכול להיות שהפותח טפח שהיה בזמן רבנו ארי לפני 500 שנה, היום זה פחות מטפח ומטמא, וממילא אסור. נכון, אבל בבן גוריון הם לא שמים את זה בעצים, זה הכל בלוקים. אין התמעטות של טפח בבלוקים. תנודות של האדמה? בטח. במיוחד שזה קרוב לתל אביב. אז יש שם הרבה תנודות של האדמה. שמרחם. לא רק תל אביב, אבל בעיקר. מה? כל הקברי צדיקים יש בעיה להיכנס, לפי רוב הפוסקים. אני יודע שיש כאלה יפלפלו לי בסוף הדרשה ויגידו לי, תשמע אבל מערת המכפלה, תשמע אבל מירון, תשמע אבל ראינו את הרב הזה, אבל הרב הזה מתיר. אני אומר לכם, תפתחו את השוט שלי בחלק א' סימן יהודה א', הבאתי את כל האחרונים, פלפלתי בכל הסוגיות, הבאתי את כל המקורות, עשיתי על זה גם שיעור במעלה אדומים, תחפש את השיעור, תשמע אותו, ולהלכת שומר נפשו ירחק. סוף דבר רבותיי. קשה, מה דעת רבנו ארי, שמותר או אסור? יותר נראה שאסור, הסברנו את זה, וגם באמת שקשה מאוד לפסוק הלכות מסיפורים כאלה. לך תדע איך זה היה בדיוק, ומה אמר לו ולא אמר לו, וגם שבחי הארי זה, אומנם ספר מוסמך, אבל לך תדע אם זה עבר עוד כמה גלגולים והוסיפו בו, לא יודע, מה? מה אתה אומר? אתה חושב שלא הבאתי את זה בתשובה, וזה לא זוהר, זה גמרא בבבא מציעא בקופיות דלת בתוספות. אז הבאתי את זה בתשובה שמה, כנראה שכחת אותה בסימן יהודה א' בחלק א', וגם הבאתי אותה בשוט שהבאתי, שאיך רבי יהושע גרסי ראה את אליהו הנביא שהוא מוסוחב את רבי עקיבא. אז שם יש מי שאומר שרבי עקיבא היה לו דין של מת מצווה, שאפילו כהן מותר לו להתאמה, ויש מי שאומר ששני אליהו הנביא הוא היה מלאך, הוא התגלה בדמות מלאך, אז אין עליו כהונה, רק כשהוא מתגלה בדמות אדם ממש באור ובשר אז אסור לו. אז ופלפלנו בקיצור, לא, אתה לא מגלה לנו את אמריקה עכשיו, בוא נגיד את האמת. רבותיי, בוא נקנח בתיקוני הזוהר, תיקון ו' דף כ"א. שתי המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, עתידים להיפגש על קברה של רחל אמנו. סתם רנדמלי, שתי אנשים שלא מכירים אחד את השני, יבואו לעשות השתתחות על קבר של רחל אמנו. הוא בחינת משיח בן יוסף והוא בחינת משיח בן דוד, ויבואו ביחד להשתתח על הקבר. הדאוד הכתיב, מי יתנני מלון אורחים? מי יתנני במדבר מלון אורחים? אינו תנין משיחין דתמן כעברים כדעת למפרק לישראל. הם אפילו לא יודעים שזה הם. אז פעם הייתי שם וראיתי שם איזה אחד הצדיקים, אז הוא אומר לי, משיח בן דוד, הגעת! אז אמרתי לו, משיח בן יוסף, הגעת! התחבקנו ולא הגיע המשיח, באמת. סיפור אמיתי. בזוהר וישלח קוף עיני, לצערי הרב, לא התגלנו עדיין. בזוהר וישלח קוף עיני, עמוד א', הזוהר כותב שעתידים ישראל, כשאשובו מהגלות, לעמוד על קבר רחל, ולבכות שם, אבל הפעם בחייה של שמחה, בחייה של התרגשות, בחייה של התרפקות על מאמר אוכל, שברוך השם שהתפללה עלינו בגלות וניצלנו מפני האויבים הפנימיים והחיצוניים, ויהי רצון שהגאולה תבוא בקרוב במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל לברכה, רבה להם תורה ומצוות, שנאמר עליהם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.